בוקר טוב. אנחנו בפרק הראשון במתעורר, היה לנו כמה שאלות והתחלנו לברר את היסוד פה לדברים של הרמב״ם. אז ראינו דרך התיאורים, ההגדרות שעולות מהפרק הרביעי, שבנפש שלנו יש כמה וכמה תגובות אפשרויות להקשרים מסוימים, ו הרמב״ם סידר את התגובות האפשריות בהקשרים, כמו לדוגמה שראינו שיש איזשהו גורם שמהווה סכנה לאדם, אז אדם יכול להגיב בצורה של מסירה לסכנה או באופן הפוך של פחד, והוא יכול להגיב באופן שהרמב״ם קרא לה מאוזן, זאת אומרת באופן של גבורה. וככה גם ראינו כן ביחס לעניינים אחרים, היחס לממון, כמו שדיברנו בפעם שעברה, על פי הדוגמאות שהרמב״ם שם הביא. גם שם יש אפשרות שאדם יהיה מתקמצן לתת לאחרים, יש אדם שיהיה מפזר, ויש אדם שיהיה נדיב, שזה מבחינת הרמב״ם האיזון. צריך להעמיק יותר בעניינים שכתובים שם, וזה כשנגיע לשם, אבל לענייננו. מה שנראה, ואם נחזור פה לעניין של המתעורר, מה שנראה שבעצם אם נשים לב לכל הדוגמאות האלו שהבאנו לקבוצות האלה של התגובות האפשריות בהקשר המסוים, אנחנו עושים לב שיש שם בעצם תמיד שני מצבי קצה. המצב אחד זה שאדם מתעורר לאותו עניין, והמצב השני זה שהדבר הבולם את ההתעוררות. אז בואו נביא שלוש דוגמאות. הדוגמה של העניינים של הסכנה. אז ההתעוררות זה המסירה לסכנות, ההתעוררות בקצה. הבלימה של זה, זה הפחד. כן, זה ההפך מההתעוררות. ויש את האיזון, כן, שזה הגבורה. אם ניקח את הפזרנות וכולו, כן, האדם נדרש להוצאת ממון, אז יש את הפזרנות, זה התעוררות יתרה. יש את הקמצנות, שזה ההפך מההתעוררות, ויש את האיזון. וככה בכל דבר, אם תסתכלו שם בכל הרשימה שם שהרמב״ם עושה, אנחנו נראה שבכל אחד מהם יש קצה אחד שהוא ההתעוררות לדבר, וקצה שני שהוא הבלימה של אותה התעוררות. על פי הדברים האלה, אנחנו רוצים לחזור לעניין שלנו, וליישב את השאלה ששאלנו. זאת אומרת, אם אנחנו מגדירים מה זה המתעורר, עכשיו נחזור למה שכתוב פה, ונבין את זה יותר טוב. הרמב"ם כותב, החלק המתעורר הוא הכוח אשר בו ישתוקק האדם לדבר מה, או ימסהו, כן? מה זה השתוקקות למשהו? זה ההתעוררות היתרה שדיברנו עליה. המעיסה זה הקצה השני, ויש את מה שיש בה במצב המאוזן, כן? שזה משהו ממוצע כזה, מבחינת ההתעוררות והבלימה. וזה בעצם גם הדוגמאות שהרמב״ם הביא, כן? אם נסתכל גם פה, שאלנו מה, כעס והתרצות, פחד ועוז, אכזריות ורחמנות וכולו, זה מידות, מה זה קשור למתעורר? אבל זה בדיוק מה שאנחנו אומרים. זה בדיוק המתעורר. המתעורר, אם נגדיר אותו בצורה יותר מדויקת, זה התעוררות הנפש לפעול פעולה מסוימת, או לבלום את הפעולה הזו, כן, זה שני הקצוות, זה מה שהוא אומר, ישתוקק או ימסהו, כן, בהקשר מציאות מסוים. עכשיו נוסיף עוד, כשאנחנו נשים לב להתנהלות שלנו כבני אדם, אנחנו נמצא שיש לנו תגובות קבועות. זאת אומרת, בהקשר מסוים, ראובן יגיב באופן כך, באופן מסוים, שמעון יגיב באופן אחר, לוי יגיב באופן שלישי. אבל אם נסתכל על ראובן או שמעון או לוי, כל אחד מהם בהקשר הזה, זה התגובה שתהיה לו בדרך כלל. זה נקרא מידות. זאת אומרת, מידות זה האופן של ההתעוררות הקבועה של המתעורר, ההתעוררות הקבועה של המתעורר, הספונטנית, כן? לא על זה שאדם מכריח את עצמו, אלא זה מתעורר, כן? באופן ספונטני, ההתעוררות הספונטנית בהקשרי מציאות מסוימים. אז לפי זה, כמו שאמרנו, מיושב מה ששאלנו בפעמים שעברו, על המידות שהוא מביא אותם פה. עכשיו, נחזור למה שהוא אמר, ומזה הכוח יבואו פעולות הבקשה והבריחה, שהוא לפעמים שאומרים בקשה ובריחה, לכוונה לרצות משהו מסוים או לברוח. הוא לא מתכוון דווקא פחד וגבורה, אלא אני רוצה משהו, כן, יש התעוררות למשהו מסוים, או הבנימה של זה. ובחירת דבר מה התרחקות ממנו, כן, שאני לוקח משהו מסוים, או שאני מתרחק מהדבר המסוים, והכעס וההתרצות, הפחד מאוד רצות ורחמנות, אהבה ושנאה, אהבה ושנאה אפשר לקרוא לזה היחס ל... כן, אם מדברים בני אדם, כן? אם אהבה ושנאה זה מייחס, זה מתאר את היחסים שלו בבני אדם, אז יש אדם שההתעוררות הספונטנית שלו זה אהבה, ויש אדם שההתעוררות הספונטנית שלו זה שנאה, כלפי הבריות. כן.
אז אם זה נעשה לו בצורה ספונטנית, אז זה מה שנקרא עבודת המידות, שאני, לצורך העניין, אין לי את הקטע הזה של אהבה בספונטני, אבל אני...
אז עבודת המידות זה לגרום לספונטניות להיות הדבר החיובי. עכשיו נגיע לזה, אנחנו נדבר על זה. זאת אומרת, כל אדם יש לו, כרגע, כל אחד מכם, יש לו איזה שהם דפוסי התעוררות קבועים של המתעורר. עכשיו נניח שאתה רואה אצל עצמך שיש לך דפוס התעוררות שאתה חושב שהוא שלילי. זה נקרא מידה רעה. שוב, אני אומר את זה בגדול, אנחנו נסביר יותר, לא עכשיו, יותר להבין איך זה עובד. איך אני קובע מה זה... דבר שלילי, מה זה דבר חיובי, מכל מקום. אדם נניח חושב שההתעוררות שלו בהקשר מסוים היא שלילית, ההתעוררות הקבועה שלו. עכשיו הוא רוצה לשנות את זה. עכשיו צריך להבין מה הכוונה לשנות את זה. לשנות את זה זה לא לבלום את זה באופן חד פעמי. כן? זה כבישה, אתה יכול לכבוש. אלא לשנות את ההתעוררות, שההתעוררות הספונטנית תהיה משהו אחר. זה התהליך הזה של השינוי שאנחנו עוברים ביחס למתעורר, מהתעוררות לספונטנית, לפעולה מסוימת, לתגובה מסוימת, נקרא לזה ככה. התעוררות ספונטנית, תגובה אחרת, שמבחינתנו זה השלילי וזה החיובי, אז זה דורש תהליך שיגרום לשינוי במתעורר. זה נקרא תיקון המידות. בסדר? זאת אומרת, המידות יושבות במתעורר עצמו. עכשיו, בוא נמשיך הלאה. עכשיו, לפי זה לכן, מה שהרמב״ם מתייחס, וזה הכוח עבור פעולות הבקשה והבריחה, ואחר כך הוא מתאר מצבים נפשיים. כי גם הנקודה במצבים הנפשיים האלה, זה לא עצם המצב הנפשי, אלא ההשלכות המעשיות שיוצאות כתוצאה מהדבר הזה. כן, אני אפשר לך חושבים שכעס זה התעוררות של המתעורר שהיא שלילית. למה היא שלילית? כי היא גורמת תוצאות לא חיוביות, היא גורמת לאדם לפעול לא מתוך הדעת, היא גורמת לו... לפעול בצורה קיצונית, הוא עלול להזיק כתוצאה מהדבר הזה. כן, אז בסופו של דבר, הדבר השלילי העיקרי שקיים במידות הרעות, כלומר בהתעוררויות, כן, אני מדבר על המושגים שאנחנו מדברים עליהם פה, בהתעוררויות הלא רצויות, הספונטניות הלא רצויות, זה המעשים שצומחים. לכן מבחינתו, כשהוא מתחיל מהפעולות ואחר כך מתאר את מצבי הנפש, הוא לא רואה במצבי הנפש עצמם, זאת אומרת, במה שקוראים לזה, אלא בתוצאה שזה יוצר. כן, כעס הוא תוצאה שלילית, הוא דבר שהוא מציאות שיוצרת פעולה שלילית. וככה גם כל אחד מהמצבים ההם. עכשיו, השלב הבא, כשהוא אומר, הוא כלי אלו הכוחות כל עברי הגוף, הרי אם אנחנו רואים שההתעוררות זה ההתעוררות לפעול, כן, בסופו של דבר, באופן כזה או באופן אחר, אז את מה אנחנו מפעילים על ידי הנפש, כשיש לנו את התנועה של המתעורר? את הגוף. אז לכן אומר הרמב"ם, כלי הלוקחות כל עברי הגוף. כן? זאת אומרת, המתעורר זה תנועה בנפש שיוצרת שינוי בגוף. כל עברי הגוף, ככוח היד על התפיסה, וכוח הרגל על ההליכה, וכוח העין על הראייה. כן? עכשיו, מה הכוונה כל הזמן? שאלנו בפעם שעברה. מה זאת אומרת? הראייה זה בכלל במרגיש, מה הקשר למתעורר? אז התשובה היא פשוטה. הרמב"ם פה מדבר על אדם שיש לו התעוררות של רצון לראות משהו. הוא לא מדבר על עצם חוויית הראייה. עצם חוויית הראייה קורית במרגיש. אבל איך אני מביא את הגוף? הרי החוויה של הראייה לא תהיה אלא אם כן העין נמצאת במצב מסוים. נכון, נניח שאדם, יש איזה קול רע שהוא שומע, והוא רוצה לראות מה זה. אז מה צריך לקרות עכשיו כדי שהוא יוכל לראות מה זה? צריך שהנפש תיפגש עם הדבר הזה. איך הנפש תיפגש עם הדבר הזה בהקשרי חוויית ראייה? דרך העין. אתה צריך עכשיו להביא את העין למצב שהעין פונה כלפי אותו גורם, בהקשר שדיברנו, שהשמיע את הכל, כדי שתיתכן חוויית ראייה בנפש. אז חוויית הראייה בנפש היא במרגיש, אבל הבאת העין, הבאת הגוף למצב של התכנות של חוויית ראייה, זה דרך המתעורר. זה לא המרגיש. כן, פשוט. המרגיש לא מניע את הגוף. זה אתם מבינים לבד. המרגיש הוא, במובן הזה, הוא פסיבי. כלומר, כשהגוף נמצא במצב מסוים, אז הנפש, הנפש חווה חוויות כאלו אחרות דרך הגוף. כן, במובן הזה של המרגיש, הנפש היא פסיבית, היא לא אקטיבית. כן, יהיה פה איזה גורם שעושה רעש, אתם תשמעו את הכל, אלא אם כן האוזן שלכם תהיה במצב שהיא לא מאפשרת את חוויית השמיעה בנפש. אבל הנפש תשמע בעל כוחה. כן, אותו דבר גם בשאר החוויות. גם חוויית ריח היא כזאת. אבל אם אנחנו רוצים להביא את הגוף שהוא יהיה מסוגל לסייע לנפש לחוות את אותה חוויה של המרגיש. זה לא המרגיש עושה את זה. מי שמביא את הגוף זה המתעורר. זה לכן, זה מה שאומר, כוח העין על הראייה. עכשיו, כוח הלב, כן, וכן שאר האיברים הנסתרים והנראים, אומנם מכוחותיהם כלים לזה הכוח המתעורר. הנראים, מתכוון נגיד ידיים, רגליים, דברים שאנחנו רואים אותם, ויש איברים נסתרים, הכוונה דברים שנמצאים בתוך הגוף, כן, כמו שהוא מביא כוח הלב על האוזו הפחד. עכשיו, לכאורה, לפי הדוגמה שהוא הביא עם העין והראייה, זאת אומרת, זה שאני רוצה להביא את העין למצב מסוים, כן, אז אדם מניע את הגוף שלו באופן שהעין תהיה במצב מסוים. אז מה הכוונה העוז, כוח הלב על העוז או הפחד? האם הכוונה היא שאני מביא את הלב, כן, אם ניקח את זה בהקבלה? נניח שכשאדם רוצה להיות במצב של עוז, האם הוא עובד על הלב? כלומר, כאילו הוא מביא את הלב, הוא מביא את הלב לאיזשהו מצב מסוים? או שהלב במובן הזה פה הוא פסיבי. זאת אומרת, כיוון שנוצרה התעוררות, נניח של עוז, אז הלב מגיב בצורה מסוימת. ואם נוצרה התעוררות של פחד, אז הלב מגיב בצורה אחרת. זאת אומרת, ההתעוררות של העוז, של הגבורה או של הפחד, יוצרות תגובות שונות בלב. האם זה דומה לכוח העין על הראייה, כמו שאמרנו? שאתה מביא את הגוף למצב שפה לכאורה האדם לא מביא את הגוף. פה זה כאילו קורה ממילא לגוף. אז קודם כל בוא נתחיל מזה, שבאמת יכול להיות שיש פער בדבר הזה. אבל המשותף לשניהם זה שהמתעורר גרם לגוף להיות במצב מסוים. כן, בסופו של דבר, כשאנחנו נשאל את עצמנו איך האדם שהעיניים שלו היו פונות למזרח, איך כרגע העיניים שלו פונות לדרום, איך נוצר שינוי בגוף ביחס למיקום העין, אז התשובה היחידה היא על ידי המתעורר. נוצרה אצלו איזושהי התעוררות מסוימת, כן, שמניעה את הגוף, שמשנה את מצב הגוף. במובן הזה זה בדיוק דומה כמו לפחד. נוצרה התעוררות, נקרא לזה, של פחד, וכתוצאה מזה יש שינוי בגוף, בלב, לצורך העניין. כן? זאת אומרת, במובן הזה זה דומה. והאמת היא, יכול להיות שזה מאוד דומה. זאת אומרת, השאלה שאני רוצה לשאול, ואנחנו נענה עליה לא כרגע, לא בגלל שנגמר לנו הזמן, אלא בגלל שאנחנו צריכים יותר להבין גם את השכלי, ואז אנחנו יותר נבין את העניינים האלה. האם לא נכון לומר שהעובדה שפלוני הסב את מבטו למקום מסוים, שהוא לא עשה את זה מתוך בעלה, כן, נוצרה אצלו איזושהי התעוררות, כן, לראות את המראה המסוים הזה, כן, יש את המתעורר, האם זה לא נכון הגוף שתמיד, נכון לומר שתמיד שהגוף הוא תמיד יהיה נגרר אחרי המתעורר? כן? כמו שהלב נגרר אחרי המתעורר בהקשרי פחד וגבורה, כך גם הגוף באיברים החיצוניים הוא בעצם נגרר אחרי המתעורר. כן, אבל על פניו זה לכאורה נראה לא בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, נכון שבשנייה המתעורר הוא פועל, אבל זה נראה לנו שבעוד שעל הלב כביכול אין לנו שליטה, זה יקרה, על העין כן יש לנו שליטה. אבל זה לא כל כך פשוט שזה נכון, כשאנחנו נלמד יותר את השכלי, אנחנו נחזור לנתח תהליכים כאלה. זאת אומרת, על פניו זה נראה שהאדם רצה נניח לראות את המראה, ואז זה לא שהעין פתאום נהייתה במקום הנכון, אלא קרה פה משהו יותר בצורה, כן, כפויה כזו, שהוא כופה את ה... ואז לכאורה זה לא רק המתעורר שותף פה, שהוא כופה את הגוף, כופה את העין, להיות במצב הזה. אז אנחנו בעזרת השם, כדי שנבין את זה יותר טוב, אנחנו צריכים להיכנס גם לחלק השכלי ולבחון את הקשר בינו לבין מתעורר. אבל אני רוצה לשאול שתי שאלות. אתם תחשבו עליהם בשיעורי בית. שאלה אחת, איך הייתם מגדירים, בואו ניקח את החוויות שנספחות למתעורר. הרי כשאנחנו, יש לנו התעוררות של פחד, אנחנו חווים חוויה מסוימת, מרגישים משהו. כשיש לנו תחושה של כעס, כן, כשיש לנו התעוררות של כעס, אנחנו חווים איזושהי חוויה, נכון? מרגישים משהו. השאלה שלי היא כזאת, האם ההרגשות הנלוות אל התנועות של המתעורר, האם ההרגשות הן במתעורר או אולי במרגיש? כן? זאת אומרת, אני אסביר יותר טוב את מה שאני רוצה. כשאדם כועס, הוא חווה חוויה מסוימת, נכון? ויש הרגשה כזאת של כעס. זאת אומרת, אנחנו לא אומרים, האדם לא אומר עצמו, אני רק כועס. כן? יש התעוררות של כעס. התעוררות של כעס היא לא ניטרלית. היא כוללת גם חוויה מסוימת, הרגשה מסוימת, נקרא לזה ככה. האם ההרגשה הזאת היא במתעורר עצמו? או אולי במרגיש? בכלל לא במתעורר. זאת אומרת, המתעורר יוצר את התנועה, את ההתעוררות. התעוררות היא במתעורר. התנועה של ההתעוררות לכיוון כזה או לכיוון אחר היא במתעורר. אבל ההרגשה הנלווית לתנועה יכול להיות שהיא לא במתעורר. זה שאלה אחת, ועכשיו אני אתן לכם רמז לשאלה הזאת, שתחשבו על שאלה נוספת. אחרי כל מה שלמדנו, איך הייתם מגדירים תחושת כאב פיזי? איפה היא קורית? כאב שיניים. איך הייתם מגדירים? מה זה? איפה זה? בזן, במרגיש, במדמה, במתעורר. אתם מבינים לבד, זה לא בשכל, גם אם לא למדנו מה זה השכל. אבל איפה הוא נמצא תחושת כאב? אדם יש לו כאב בטן. מה בנפש גורם לחוש תחושת כאב? ברור שהגוף לא חש, כן? תזכרו, הגוף לא חש שום דבר. תשפחו מים חמים על השולחן הזה, לא תראו אותו מתפעל. הנפש היא חשה. אז אני אומר כך, תחושת כאב, כאב בטן, כאב ראש, כל סוגי הכאבים שאנחנו מכירים, מה שנקרא כאב גופני. איפה הוא בנפש? כן, הוא לא בגוף, כן, זה פשוט. הגוף הוא סתם חומר דומם. הוא בנפש, אבל איפה הוא בנפש אחרי כל מה שלמד? אז תתחילו לאכול את מהשאלה השנייה, ואז תעבור לשאלה הראשונה. טוב, עד כאן.